עכשיו אנחנו מגיעים למשמעות של העולם. אז זה למדנו שבוע שעבר על העניין של פסח בתור בחירת עם ישראל. עכשיו כפי שאמרתי אנחנו נתחיל להיכנס לפרטים. ובמיוחד השאלה המטרידה, למה עושים לנו שיעבוד לפני יציאת מצרים? למה אנחנו צריכים לעבוד קשה ולנקות את החמץ, ולא מספיק שנחגוג את החג? כפי שאנחנו יודעים, זו שאלה שמטרידה הרבה יהודים טובים.
יהודיות.
יהיה פה, יהודיות טובות. טוב, תלוי מי עושה את הניקוי. אבל בכל אופן, יש פה בעיה. בואו נתחיל מהיסודות. אנחנו חוגגים את פסח. אבל חג הפסח מתבטא, מבחינה מעשית, בזמן בית המקדש בקורבן פסח, מקריבים, אוכלים, יחד עם מצה, ומרוע, ואלה נשארים גם בזמננו. מצה זה מצווה מהתורה, גם בזמננו, מרוע, דרבנן, אנחנו גם כן אוכלים, ובליווי לדברים האלה יש לנו גם את האיסור של חמץ. טוב, למה אנחנו אוכלים מצה? לזכר זה שעם ישראל, כשיצאו ממצרים, סיכם, לא הספיק, אתה אומר, לא הספיק להחמיץ. מתי בדיוק לא הספיק להחמיץ? עם ישראל היו במצרים, האמת היא שכבר לא היו משועבדים, כי פרעה כבר לא העיז להפעיל ממש את השיעבוד. אבל מצד שני הוא לא הסכים שיצאו, אז יש כאן בהחלט שיעבוד. מתי מסתיים השיעבוד הזה של עם ישראל במצרים? מה? מכת בכורות, יפה. מתי מכת בכורות? באיזו שעה? יפה. כן, פסוקים מפורשים. בחצות הלילה יש מכת בכורות, קדוש ברוך הוא הורה כל בכור במצרים, פרעה נתקף בפניקה, הוא גם בוחר בכלל, אבל גם, כן, מה יהיה, מה עוד יעשו לנו, והוא קם ואומר, מחפש את משה ואהרון, תצאו מפה. טוב, אז היה אפשר לחשוב לפי התיאור הזה, שבאמת, עם ישראל קמו וברחו מהר, ואמנם היה להם בצק, אבל אפילו 18 דקות, כמה זמן לוקח להחמיץ? 18 דקות, אפילו 18 דקות לא נתנו להם לסיים את האפייה ואת האלישה ואת האפייה והיו צריכים לצאת. אתם יודעים מתי עם ישראל יצאו ממצרים? יפה, בבוקר. כך כתוב, כך אומרים חז"ל בצורה מדויקת. מחצות הלילה, כן, שלא יצאו כמו גנבים, מחצות הלילה עד לבוקר, בליל פסח, יש 18 דקות? כמה פעמים 18 דקות, אתה אומר. אז מתי לא הספיק בצקם להחמיץ? שאל אתכם עוד שאלה. כל הבעיה היא שלא הספיק בצקם להחמיץ. ולכן לזכר זה אנחנו אוכלים מצות. עם ישראל במצרים הקריבו קורבן פסח? לא בבית המקדש, כן? אבל היה פסח במצרים. קדוש ברוך הוא מצווה על עם ישראל שיקחו את הפסח, ישימו הרי את הדם על שתי המזוזות ועל המשקוף. כשהם אוכלים את הפסח במצרים, ממה הם אוכלים את הפסח? אשאל אתכם שאלה יותר, קודם כל, מתי הם אוכלים את הפסח במצרים? מה? לפני היציאה, נכון. עם מה הקדוש ברוך הוא אמר להם לאכול את הפסח? עם מצות. נכון? היה כבר חיפזון? עוד לא. רק רגע. לא הבנת כנראה את השאלה. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, מצווה את משה רבנו. הרבה לפני, כן, הרבה, לפני פסח, לפני שמגיע הזמן, אומר, החודש הזה לכם ראש חודשים, דברו על כל הדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית. אז אנחנו מדברים לפני י' בניסן. תיקחו את השה, תכינו אותו לקורבן פסח, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו. למה צריך לאכול מצות? אתם אומרים, כי לא הספיק בצק גם להחמיץ. אבל עוד לא הגיעו למצב שלא הספיק בצק גם להחמיץ. צריכים להכין מצות, כשהם מכינים את הקורבן פסח. יש להם כמה ימים לפני כן להכין את המצות האלה. מה אני מנסה להדגיש? העניין של מצות הוא לא עניין מקרי. זה לא זכר לזה שקרה איזשהו עניין טכני, ולכן אנחנו היום אוכלים מצות זכר לעניין הטכני הזה. המצות הן כמובן מצווה אלוקית, וכמו כל מצווה אלוקית, יש בהם תוכן רוחני עמוק. אנחנו יכולים לנסות להבין משהו מהתוכן הזה. אנחנו קודם כל מקיימים את המצווה, כי הקדוש ברוך הוא ציווה, ואנחנו מקבלים את התוכן הרוחני הזה, ואנחנו יכולים גם לנסות להבין. אם אנחנו מנסים באמת להבין את עניין המצות, אז אנחנו רואים שאין פה עניין של זכר לאיזשהו פרט טכני ביציאת מצרים. אז מה כן? יש פה עניין מהותי. עניין עקרוני. עניין של חיפזון שהוא מצביע על המהות של יציאת מצרים. יציאת מצרים היא כמו לידה. עם ישראל נולד. כשיש לידה, אנחנו נתייחס אחר כך למה קורה לפני הלידה. אחרי הלידה, אנחנו יודעים. בן אדם חי שנים עד 120, תינוק נולד, הוא צריך להתפתח, הוא צריך לגלות את הכוחות שלו, אנחנו צריכים לטפל בו, זה לוקח שנים. אבל הלידה עצמה היא אירוע חד פעמי, לפעמים הוא קצת יותר ארוך, הוא מתארך עם הצירי לידה וכדומה, אבל סך הכל קודם לא היה, עכשיו יש תינוק. עובדה נקבעת בשטח. המציאות השתנתה. המציאות, יותר נכון, התגלתה, כי הייתה נשמה. נשמה נמצאת כל הזמן. הגוף לא הופיע עד עכשיו בעולם בחיבור עם הנשמה. ברגע שהתינוק נולד, יש נשמה בגוף, זהו. כך גם בלידת עם ישראל. עם ישראל הולך להתקיים במשך אלפי שנים. אבל יש נקודת לידה. נקודת הלידה הזאת, וגם בתינוק שנולד, אנחנו מודדים את נקודת הלידה מבחינה הלכתית, יש קריטריונים מסוימים, כי לפעמים צריך לדעת באיזה יום התינוק נולד. כך יש נקודת לידה של עם ישראל. זו יציאת מצרים. נקודת הלידה הזאת היא לא תהליך שתלוי בזמן. הוא עניין אלוקי. לא אנחנו בונים את עם ישראל. זה לא מציאות שהנה, טוב, אנחנו נתאמץ ונעשה ונתחבר ביחד ונעבוד יחד ו... נפתח את הכוחות שלנו, ואז יהיה עם ישראל. כתוב בפסוק, עם זו יצאתי לי, אומר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יוצר את עם ישראל. עם ישראל הוא עניין אלוקי. אתה וחייתנו מכל העמים, דיברנו על זה בעריכות בשיעור הקודם, לא בחירה במובן שיש כמה אופציות והקדוש ברוך הוא אומר, זה אני בוחר, אלא אתה בחרתנו פירוש הדבר, אתה יצרת אותנו כאלה. זאת המציאות שלנו. נולדנו בתור עם. והעם הזה יש לו תכונות מיוחדות, יש לו נשמה מיוחדת קודם כל, וזה מתגלה בתכונות נפשיות, ואפילו בתכונות גופניות מיוחדות לעם ישראל. זה עניין אלוקי. כיוון שהעניין הזה איננו תלוי בהתפתחות אנושית, הוא איננו תלוי בהתפתחות טבעית בכלל, עד הרבה, הוא בא בהדגשה שהוא יכול להיות בניגוד לכל הטבע. אחר כך אנחנו נכנסים לתוך הטבע ופועלים בטבע, אבל קודם כל לפני יציאת מצרים יש לנו את המכות, ויש לנו אחר כך את קריאת ים סוף, וכל הטבע יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה לא יעזור. הקדוש ברוך הוא קובע וגוזר, יש עם ישראל. יש הופעה רוחנית אלוקית באנושות, בעולם, שהוא מגלה את שם השם בעולם. הוא מגלה את הנוכחות האלוקית בעולם. אחר כך, בביטוי שלנו, זה לא כל כך פשוט. אבל יציאת מצרים היא בחיפזון, כלומר זה דבר מבחינת היציאה עצמה, מבחינת היצירה האלוקית, מבחינת העובדה, זה דבר פתאומי. ככה, אין זמן. המצא היא מציאות של אין זמן. היא מציאות שאנחנו לא מחכים לתהליך הטבעי ללכת ולהתפתח, לא נותנים לבצק ללכת וליצוס, להקמיץ. אנחנו לוקחים את הבצק כפי שהוא, בלי כל התוספות הטבעיות, בלי כל מה שהטבע יוצר. איך עושים מצה היום? פשוט מאוד. קמח ומים. אפילו יש, פעם שאלתי במאפיית מצות, שעושים שם מה שנקרא מצות במכונה, שאלתי אותם, אתם מכניסים נניח קילו קמח וכך וכך מים, כמה קילו מצה יוצא בסוף? אמרו לי פחות מקילו. למה? התנור כל כך חם, לוהט, כדי להיות בטוח שאין אף חשש של חמץ, שחלק, כל המים מתאדים, וחלק מהקמח נשרף, אז אתה מכניס קילו קמח, אתה מוציא פחות, קילו קמח, פלוס מים, אתה מוציא פחות מקילו מצות. הגיוני, אבל זה אומר שאנחנו אוכלים דבר שיש בו את המינימום. עצם הלחם, המצה, וזהו. שום דבר, לא תוספת, לא תהליכים, זה מצה. יש בזה דבר חיובי מאוד, חשוב מאוד. זה מראה לנו את היסוד האלוקי בעולם, מצביע על היסוד האלוקי בעולם. זה מסביר לנו מה קרה. הקדוש ברוך הוא בא והוציא את עם ישראל ממצרים. עם ישראל היו מוכנים לזה, ככה, בערך, יותר, פחות, אפשר להגיד אפילו בדברים מסוימים, לא היו מוכנים לזה. אבל הקדוש ברוך הוא החליט, הוציא אותנו ממצרים. ויש לזה התבטאויות בחז"ל שמצביעות שזה אפילו מבחינה כאילו אלוקית, כאילו התוכנית האלוקית. הרי כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ועבדו מינו אותם 400 שנה. איזה 400 שנה? לא היו 400 שנה. טוב, תלוי איך מחשבים וממה מחשבים. בסדר, אבל כאילו אפילו התוכנית האלוקית הצטמצמה עד למינימום. שוב, כל ההדגשה על זה שיש פה עובדה. עובדה מוחלטת, חריפה, אלוקית, וזה היסוד של הכל. כי הקדוש ברוך הוא הרי לא צריך להתחשב, לא בטבע, ולא בטבע האנושי, לא בבני אדם, לא בתהליכים. קיצור, עירוך, לא משנה. הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה. וזה מדגיש לנו שהיסוד של עם ישראל הוא יסוד אלוקי. זה לא תלוי בנו. כמו שבן אדם יבוא ויחליט שהוא לא רוצה להיות בן אדם. הוא יכול לקלקל הרבה, אבל עדיין הוא יהיה בן אדם. הוא יכול לעשות את עצמו יותר גרוע מכל בעל חי, דווקא בגלל שהוא בן אדם. הוא באמת בן אדם, אין מה לעשות. לא יעזור. עם ישראל לא יכול לא להיות עם ישראל. הוא יכול להיות עם ישראל מקולקל. הוא יכול לקחת את הכוחות שלו ולעוות אותם, אבל הוא לא יכול לברוח מהעובדה המציאותית האלוקית שהוא עם ישראל. ובסופו של דבר, כמה שהוא מנסה לברוח, הוא רק יחזור. כמו שמפעילים קפיץ, מותחים, 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 כמה שמותחים יותר, מבטיחים שהקפיץ יקפיץ חזרה יותר חזק. זה המצב. אבל, אמרנו שיציאת מצרים הייתה חד פעמית, מהירה, נס גדול מאוד. יציאת מצרים היא נס הניסים. על גבי ניסים. מאחריו יש ניסים, לפניו יש ניסים, הוא כולו נס. טוב, ברוך השם, אנחנו חוגגים את הנס הזה. אבל כשאנחנו חוגגים את הנס, מה קרה עם כל השנים לפני כן? לא 400 שנה, רק 200 שנה. מה קרה עם כל השעבוד? יבוא לך בן אדם ויגיד, תשמע, אני עברתי מחלה קשה, חס וחלילה, וניצלתי, יצאתי, הכל בסדר, ברוך השם, הרופאים אומרים, הכל 100% בסדר, הכל טוב ויפה. הוא בא ועושה סעודת הודיה. הוא שמח, צריך להיות שמח. לא טוב אם הוא לא יהיה שמח, צריך להיות שמח, הוא צריך להודות לקדוש ברוך הוא, צריך לשכוח את כל מה שהיה קודם, זה יהיה בעייתי מאוד אם הוא ישכח. כמובן, אם הוא ישכח, לא יהיה לו מה להודות. אבל לא מצד זה אני מתכוון. הרי הקדוש ברוך הוא עשה לאדם פה משהו. יותר בולט במקרה שלנו. הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו, ואומר לו, אני הולך לעשות אותך לגוי גדול. אתה היסוד של המרכז של כל העולם, של כל האנושות. בשביל זה אני הולך לקחת את הבנים שלך ולהכניס אותם לשיעבוד נוראי. כן? מה שהמצרים עשו לעם ישראל. במשך שנים. זה סתם? זה בא כדי שנשמח בסוף ביציאת מצרים? באמת. צריך לחשוב קצת. זאת אומרת, לתהליך הזה יש משמעות. תחשבו על זה, אם תינוק נולד אחרי 9 חודשים של הריון, בוא נקצר, בוא נמצא דרך שהתינוק ייוולד מיד. מה התינוק ייוולד מיד? הוא צריך לעבור כל מיני שלבי התפתחות, כל מיני תהליכים. אי אפשר שהוא ייוולד מיד. אנחנו צריכים את 9 חודשים האלה. היום עושים מאמצים מאוד גדולים, חושבים שאישה הולכת ללדת לפני הזמן, אז מתאמצים, 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 כדי שכמה שאפשר עוד כמה ימים אפילו למשוך את ההיריון. 39. וכמה שהיום כבר יש אמצעים להחזיק פג ולהחיות אותו, אבל זה מסוכן. אנחנו רוצים שהוא ימלא את כל, יעבור את כל 9 חודשים של ההיריון. אז אם עם ישראל עובר ההיריון מסובך, לא הריון נחמד בתוך הרחם, כן, הכל מוגן, פה בדיוק הפוך. עם ישראל חשוף לסכנות, הוא סובל, הוא מתייסר. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פה משהו שקודם ומכין ומכשיר ללידת עם ישראל. אנחנו לא כל כך חושבים על זה, אנחנו עסוקים בנס. אסור לשכוח את העניין הזה. העניין הזה אומר לנו משהו גם לגבי מה שקורה אחרי יציאת מצרים. כי אחרי יציאת מצרים, נתחיל ישר להתחלה. מה הדבר הראשון מיד אחרי יציאת מצרים?
המצרים
עדיין רוצים אחרינו. מה? קריאת ים סוף. המצרים עדיין אחרינו. עוד לפני קריאת ים סוף. תחשבו היום. מה קורה במוצאי יום טוב ראשון של פסח? יפה. מתחילים את ספירת העומר. מהי ספירת העומר? מתחילים להתכונן לקבלת התורה. ספירת העומר פירוש הדבר, אנחנו צריכים להתחיל להכין את עצמנו. יש לנו 50 יום להתכונן. זה לא סתם, בא יום אחד, שני ימים, שלושה ימים.
בפועל כמה זמן זה היה?
בפועל זה בדיוק מה שהיה.
לא,
הם יצאו ממצרים ואחרי 50 יום הם קיבלו את התורה. רק 50 יום, זה זמן מאוד קצר. לעבור מעם משועבד, עם של עבדים, למצב של ההתרוממות של קבלת התורה. זה תהליך מאוד מהר. מאוד מאוד מהר. ובגלל זה אחר כך הם נפלו. אבל אפילו במהירות הזאת, בחיפזון של יציאת מצרים, עדיין יש תהליך. עם ישראל צריך לעבור שינויים. כשאנחנו עוברים שינויים, אנחנו צריכים לעבוד, להתאמץ. אנחנו לא עוברים את השינויים לבד. והדבר הזה נכון פי כמה וכמה אחרי שעוברים את כל התהליך של יציאת מצרים ומתן תורה ו-40 שנה במדבר שהם היו בניסים. אנחנו חוזרים לתוך המציאות העולמית, אנחנו צריכים לעבוד בה. כי כל הגדלות האלוקית הזאת שהקדוש ברוך הוא יצר אותנו בתור עם, צריכה עכשיו לבוא לידי ביטוי בעבודה המעשית שלנו. וזה דבר שתמיד עולה פעם אחרי פעם. בא יהודי טוב ואומר, הנה, באתי ללמוד תורה. למה לי לדבר מישהו אחר? אני זוכר את עצמי. הגעתי סוף סוף, ברוך השם, לישיבה, ללמוד תורה. אני אומר, אני מוכן רק לשבת ושיאכילו אותי. שיתנו לי, שאני אקבל יותר ויותר תורה. מה התברר לי? שלא הולכים להאכיל אותי. כי זה לא יעזור להאכיל אותי. אני עכשיו צריך להתאמץ. לימוד תורה זה לא עניין רק, כן, לחבר איזה אלקטרודות למוח, יזינו אותי בתורה. אני צריך לעבוד. אני צריך ללמוד, ולא תמיד זה קל. אני צריך להבין דברים. אני צריך לשבת, ולשבת, ולעבוד, ולפעמים אני רוצה לרדם, או שלא קל לי, רגע, אתה רוצה ללמוד תורה או לא רוצה ללמוד תורה? אני רוצה ללמוד תורה, אבל מה זה המאמץ הזה? זה לימוד תורה. אני רוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא, איזה נפלא, נתנו לי מתנה, אני יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא, ואני פותח את הספר, ואני לא מצליח להתרכז. מה קרה למתנה? לא. זה לא מתנה כזאת שנותנים לך כך, אלא זו מתנה שנותנים לך אפשרות לעבוד, להתאמץ. אתה עכשיו צריך לעשות. את כל היצירה האלוקית הגדולה הזאת אתה צריך לקחת לתוך עולם הטבע. לא הניסים. זהו, סיימנו את הניסים. לא סיימנו. הקדוש ברוך הוא תמיד יכול לעשות ניסים. אבל המצב העיקרי שלנו הוא מצב של טבעיות. מהי טבעיות? טבעיות פירוש הדבר לעשות. אנחנו אומרים כל שבת, ויחונו השמיים והארץ, אשר ברא אלוקים לעשות. לעשות פירוש הדבר שהבן אדם צריך לעשות. קיבלת כלים, קיבלת נכסים, עולם שלם, עולם שלם מבחינה מעשית, גשמית, עולם שלם מבחינה מוכנית של תורה ומצוות, עכשיו קח את הדברים ותתחיל לעבוד. ואם לא תעבוד, לא יצליח. אתה תשאל איפה כל הדברים שקיבלתי, ולא תמצא אותם. זה לימוד מאוד מאוד חשוב, מאוד מרכזי. כשאנחנו באים לחגוג את יציאת מצרים, מצה אוכלים עם מרור. מה זה מרור? השיעבוד, הקושי. זה לא רק מאמץ, זה יש דברים שכואבים, יש דברים שלא נעימים, יש דברים שסתם קשים. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו ועשה לנו את כל הניסים האלה ואת כל הגדלות הזאת ואת כל ההופעה האלוקית השואת שכינה ביציאת מצרים כדי שאנחנו ניכנס לתוך מציאות שהיא לא כזאת מציאות שאנחנו צריכים להתמודד בלי לראות שום דבר אלוקי לכל יש לנו טובה, יש לנו מצוות אבל בשטח הכל הפוך. לא הכל, בסדר. הרבה הפוך. צריך להתאמץ, צריך לעבוד, צריך לסבול לפעמים. צריך לקחת את הטוב יחד עם הדברים הלא טובים. צריך לקיים את המצוות גם שהן לא נעימות לנו. אחד הלימודים הכי חשובים. בא בן אדם ואומר, הנה, הגעתי לאמת, אז הכל צריך להיות נעים, הכל צריך להיות קל. הכל צריך להיות מתאים וטבעי. הכל מתאים וטבעי לנשמה. לתוכן הרוחני, העליון, העמוק, שהוא בא ישר, סליחה, מהיציבה האלוקית. בשטח, בפסיכולוגיה, שלך, כפי שהיא באה לידי ביטוי, בנפש, יכול להיות קשה מאוד. יכול להיות שהמצווה הזאת שאתה צריך לקיים היא הדבר הכי קשה שעשית בחיים. אולי אפילו הכי לא נעים שעשית בחיים. קורה, לפעמים, לעתים רחוקות. צריך. על גבי המציאות הנשמתית האלוקית, אנחנו צריכים לעבוד אפילו כשהדברים קשים לנו. עד מוות. אומרים את זה פעמיים ביום. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. רבי עקיבא. סורקים את בשרו במסריקות של ברזל והוא קורא קריאת שמע. אומר, כל החיים שלי חיכיתי לזה. ומה חיכית כל החיים? את תורה יש לך. הוא ענק בתורה. מצוות הוא מקיים כל הזמן. מלבוא ולהגיד שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא עד כדי כך שגם שהמצווה היא לא נעימה, מה זה לא נעימה? היא קשה, מה זה קשה? היא כואבת, היא כואבת עד מוות. ואני מקיים. איך אומרים חז"ל אחר כך, רבי עקיבא, אף אחד לא מגיע לרמה שיש לו בעולם הבא, הנשמה שלו היא כל הזמן שם. הנשמה שלו מגיע ככה למדרגות הכי עליונות, הכי נפלאות, אבל בעולם הזה יכול להיות שצריך למות בייסורים. אנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא שיחסוך לנו ייסורים כאלה, אבל זה חלק מהמציאות של הופעת עם ישראל בטבע, בקיום. והדבר הזה הוא לימוד בסיסי לכל מציאות החיים שלנו. זה חוזר לחג הפסח. אנחנו דיברנו עכשיו על היסודות של פסח. עכשיו זה מובן, יש מצה נפלא, לא, אולי לא הכי טעים, לא זה, אבל יש מרור כבר, בכלל לא טעים. סדר, אוכלים מרור פעם אחת בליל, פעמיים בליל הסדר. לא נורא. אבל זה לימוד. זה לימוד עקרוני שלא שוכחים את השיעבוד בזמן הגאולה, לא שוכחים את העבודה שאנחנו נצטרך לעבוד מהגאולה והלאה. לכל הדורות, לכל המצבים, לכל הזמנים. והעבודה הזאת פירושה גם שיש בתוכנו עבודה. המרור הוא קצת בחוץ. עברנו שיעבוד. מה זה שיעבוד? המצרים היו רשעים. טוב, יש רשעים בעולם. לא נעים, לא טוב, קשה, כואב. אבל זה לא אנחנו. בא מישהו אחר והחליט לנצל את הבחירה החופשית שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם ולענות את בני ישראל. מה איתנו? גם אצלנו יש שיעבוד. אומרים חז"ל, רצוננו לעשות רצונך, הרצון האמיתי שלנו לעבוד את השם, אבל מה נעשה שיש שני דברים שמפריעים לעבודת השם? מה עם שני הדברים? אחד הוא שיעבוד מלכויות, כן? יש אנשים מבחוץ, יש תנאים מבחוץ, יש טבע מבחוץ שקשה, ולפעמים אפילו קשה מאוד וכואב, צריך להתאמץ. ויש, אומרים חז"ל, הדבר השני, שעור שבעיסה. חמץ! מה זה החמץ? בפנים, אצלנו. בתוך העיסה, בתוך המציאות של התזונה הבסיסית, הנורמלית, יש משהו בעייתי בפנים. זה לימוד לבן אדם. אתה חושב שהנה, אני בסדר, הרי אנחנו אומרים בבוקר, אלוקיי, נשמה שיצא, נתת בי תורה היא, אני טוב, אלוקים עשה את האדם ישר, הכל בסדר. אני רוצה לעבוד אותך, ויש בעיות מבחוץ. לא רק. יש גם בעיות מבפנים. אני לא מושלם. אני לא מושלם, יותר מזה שאני לא מושלם. אני מקולקל. מה? כן, נכון. אני מקולקל. כל אדם בעולם, כל יהודי, עם הנשמה האלוקית שבו, יש בו חלקים בעייתיים בפנים. יש בו קלקולים. יש בו פגמים. יש בו דברים שהוא צריך להתגבר עליהם. הוא צריך לעבוד עליהם, הוא צריך לתקן אותם, יש לו אפילו דברים שהוא צריך לסלק אותם. דוגמה לדבר, ברית מילה. כל תינוק, תינוק חמוד, נולד, הקדוש ברוך הוא שלח אותו לעולם עם גוף, אומר הקדוש ברוך הוא, חכו כמה ימים שהוא יהיה מסוגל לעמוד בעניין, ותיקחו חלק מהגוף, תחתכו אותו, תסלקו אותו. את זה אני לא רוצה, זה לא טוב. מה, אתה מתקן את המציאות האלוקית? כן, אתה מתקן את המציאות האלוקית. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תעשה את העבודה הזאת. הוא בכוונה יוצר אותך עם מציאות בעייתית, ואתה צריך לתקן את המציאות. הוא לא שולח אותך לעולם באופן מושלם. שוב, אשר ברא אלוקים לעשות. לכן הקדוש אומר רבי עקיבא לרומאי ששואל אותו, הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו לחם. לא צומח בשום מקום בעולם לחם. צומחים חיטים, ואתה צריך לקחת אותם ולהפריד את החלקים. ולערבב את השארית במים, לכתוש אותו, לערבב אותו, להוסיף לו, לתקן אותו, להפות אותו. אתה צריך לעבוד. באותה מידה אתה צריך לעבוד על עצמך. אחת ההנחות הבסיסיות, השליליות ביותר, של העולם, התרבות, מחוץ ליהדות, היא שהאדם כפי שהוא, הוא טוב. זה לא נכון. מצד שני, היו כאלה שהלכו לקיצוניות השנייה, ואמרו, האדם הוא לא טוב. גם לא נכון. לאדם יש הרבה דברים טובים, יש לו נשמה כמובן נפלאה, גם בנפש שלו, בפסיכולוגיה האישית שלו, יש לו הרבה כוחות טובים, כל מיני כוחות. יש כוחות שהם טובים ממש. צריך לפתח אותם, צריך לשכלל אותם, צריך לעבוד איתם, כמו שאמרנו קודם. יש לו כוחות שיכולים להיות טובים ויכולים להיות לא טובים. הוא צריך לחנך את עצמו, לבנות את הכוחות שיולכו דווקא לכיוון הטוב, ולא יתבטאו אחרי הכיוונים השליליים. ויש לו בתוך עצמו כוחות שליליים שהוא צריך לדכא אותם. להחזיק אותם שלא יקלקלו. לפעמים לסלק אותם. זה נקרא תיקון המידות. אדם צריך לתקן את עצמו ולדעת מה הכוחות שבתוכו שהוא גדל איתם, הוא מגיע אליהם, אני מכיר אותם, זה חלק ממני. כותב הרב קוק זצ"ל, שהוא מדבר על תשובה מאהבה, על תיקון כל הכוחות, כל הנפש, בצורה החיובית ביותר, אומר, ובכל זאת יש כוחות שאדם צריך לסלק אותם, זה כמו ניתוח, זה כואב. אבל זאת המציאות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, זאת העבודה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. ומי שיבוא ויגיד, אני רוצה לשמוע דברי תורה, ואני רוצה שהכל יהיה נחמד, והכל יהיה טוב, הוא לא יתקן את עצמו, ולא יסלק מעצמו את הכוחות השליליים, זה משול לבן אדם שילך ויקרא דברי תורה במקום, מה שחזל קוראים, מקום התינופת. מקום שירותים. יש ריח לא נעים, יש פסולת, אסור לקרוא שם דברי תורה. למה אסור לקרוא דברי תורה? זה הרי טבע של האדם, לא? כל בן אדם יש פסולת. נכון? קדוש ברוך הוא אמר, יש טבע כזה, יש טבע כזה, יש טבע חיובי, יש טבע שלילי. את הפסולת צריך לזרוק, צריך להוציא, צריך לסלק, ושם אתה לא לומד דברי תורה. האדם צריך לסלק מעצמו את הצדדים השליליים. צריך לעשות את זה מאוד בזהירות. כן? לא לפגוע בכוחות החיוביים כמה שאפשר. לא לסלק בתוך דברים חיוביים. צריך הרבה לימוד. אבל יחד עם הלימוד צריך הרבה עבודה. לכן גדולי ישראל עסקו במשך כל הדורות בתחום הזה של תיקון המידות. היום... כן, אנחנו אוהבים חיים קלים, הכל קל, הכל טכנולוגיה, הנה, לוחצים על כפתור, זה מסודר פה, זה הולך שם, הכל בסדר. כן, הנה, אפילו הטלפונים בכיס, אפשר להוציא מהכיס ולדבר. הכל קל. זה לא קל. זה לא קל לאדם לשנות את עצמו. לא קל לאדם לסלק מעצמו דברים שליליים. אנשים רוצים שיספרו להם על הנפש. נכון? אבל לצערי, יש הרבה אנשים ששמחים לשמוע סיפורים על הנפש, אבל לא רוצים לעשות את העבודה על הנפש. כי העבודה הזאת היא קשה, ולפעמים לא נעימה. אין דבר כזה. אין תיקון הנפש בלי לעבוד קשה, ובלי להיכנס למצבים לא נעימים. קחו את זה בתור עובדה. אחרת... אם אדם לא מוכן לעובדה הזאת, הוא לא יגיע בשום מקום. אם אדם לא מבין שכדי להגיע ליציאת מצרים, להגיע ליציאת עם ישראל, ליצירת עם ישראל, צריך לעבור שעבוד קשה וכואב, אז הוא לא יגיע ליציאת מצרים. הוא לא מבין. מה אנחנו עושים בהגדה? מתחילים בגנות ומסיימים בשבח. מתחילים בצוות, יש גם צוות רוחניות, יש צוות גשמיות. צריך להתחיל בזה ורק אחר כך להגיע לנס ולהודיה ולכל הדברים הגדולים שאנחנו מגיעים אליהם. זה היסוד של החמץ. אי אפשר לאכול מצה באמת בפסח, לקיים מצוות מצה, בלי לסלק את החמץ. אי אפשר להקריב קורבן פסח בזמן בית המקדש, אם יש אפילו כזית חמץ. אצל אחד מהאנשים ששייכים לקורבן הזה, אם יש אפילו כזית חמץ, אסור להקריב קורבן פסח. כמה זה כזית? ככה. בלי סילוק החמץ לא מתקדמים. לא מגיעים לתוכן הנשמתי, לא מגיעים להתעלות הרוחנית, לא מגיעים לעבודת השם האמיתית. זה עבודה קשה לסלק את החמץ. לא סתם לקחו את זה בתור משל שחמץ הוא כמו יצר הרע, קודם כל, כן? חזל אומרים את זה, שורר שבעיסה כפי שאמרנו. אבל חזל אומרים, זה מאוד מעניין. חזל מדברים על בדיקת חמץ. איך לומדים את העניין המיוחד הזה, כן, אנחנו מסתובבים בליל בדיקת חמץ, עם נר, מסתכלים. אתם יודעים מאיפה חזל לומדים את זה? יש פסוק, נר השם נשמת אדם. חופש כל חדרי בטן. אתה מחפש בפנים, בעומק. במה אתה מחפש? אתה מחפש בבית? אתה מחפש בעצמך? זאת עבודה שצריכה להיעשות. חבר, לא תגיע לשום דבר. מאוד מעניין הפסוקים שם שהגמרא מביאה על העניין של בדיקת חמץ. רגע, אני נראה את זה בפנים. אז מה אנחנו מבינים, אם כן? שסילוק החמץ הוא חלק, לא חלק, הוא הצד השני המהותי של אכילת מצה. סילוק החמץ הוא באמת נותן לנו את העניין המהותי של פסח. לא סתם ככה עשו לנו עבודה, שיעבוד, גם לעם ישראל עשו שיעבוד, לעם ישראל עשו שיעבוד כמובן, הרבה הרבה יותר קשה. לכן, יבוא מישהו ויגיד, מה זה? מה זה? משעבדים אותי לפני יציאת מצרים. נכון? תגידו, גם את עם ישראל שיעבדו לפני יציאת מצרים. מה אני צריך לעבוד כל כך קשה על החמץ? אתה צריך לעבוד על עצמך. אומרים חז"ל, מאיכן לומדים את העניין הזה שבודקים חמץ לאור הנר? מסכת פסחים, דף זין, עמוד ב', מי שמחפש, כתיב שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. אז אם כן, לא יימצא, לא יימצא פירוש הדבר שחיפשת. כן? לכן, כתוב גם, ויחפש, אצל יוסף הוא שלח את ה... מונה שלו לחפש אצל האחים מי גנב לו את הגביע, ויחפש בגדול החל או בקטן קילה וימצא. אומר, כשאתה מחפש היטב אתה מוצא. אם לא ימצא חמץ, סימן שחיפשת היטב. עכשיו, איך מחפשים? אז יש עוד פסוק, כתוב בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות. מחפשים בנרות, כן, זה ביטוי אפילו בעברית של היום, זה מקובל. ואז מסיימת הגמרא בפסוק, נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. אם אתה לוקח נר, אתה יכול באמת לחפש. נר כמובן זה אור, זה צורה שאנחנו לומדים לקחת את העולם הרוחני ולהשתמש בו כדי לחפש דברים שלא נראים גלויים לעין, שלא בולטים. זה הרי הכוונה בבדיקת חמץ. מה שגלוי, כבר בסדר, חיפשנו, מצאנו, ניקינו. אחרי כל זה, אתה לוקח את הנר ומחפש בחורים ובסדקים, במקומות שיכול להיות שלא, לא שמת לב. לא גלוי לך. טוב, איך עושים את זה הלכה למעשה? זו שאלה נוספת. עכשיו נחזור למה שאמרתי בתחילת השיעור. יבוא אליך יהודי ויגיד, מה זה? אני רוצה לשמוח בפסח, יש לנו חג כל כך יפה, למה מקלקלים לנו אותו? תשאלו אותו, מה זה חג? מה זה חג? חגיגה! יש אוכל טוב, המשפחה מתכנסת, בגדים יפים, אנחנו חוגגים, שמחים. סליחה רבותיי, חג בתורה זה לא סתם שמחה. והגיע הזמן להבין את זה. בוודאי, חג, זה שמחה גדולה מאוד. הלוואי שאנשים היו מבינים כמה השמחה צריכה להיות על יציאת מצרים, על עם ישראל, על בחירת עם ישראל. ובאמת היו שמחים בזה. יש דברים כאלה. צריך לראות איך תלמידי חכמים גדולים שמחים במשהו כמו חג הפסח. כשהתורה מדברת על חג, החג הזה הוא תוכן רוחני. הוא לא כמו שאומרים היום, סיבה למסיבה. הרי אנחנו לא סתם מתכנסים בליל הסדר ועושים ארוחה משפחתית. עד שאנחנו מגיעים לארוחה לוקח הרבה זמן. אנחנו לומדים את נושא יציאת מצרים. אנחנו עוסקים במצוות מסביב ליציאת מצרים. יש לנו טקסים, כן, אפשר לקרוא לזה טקס דתי. רבותיי, זה ככה חיים את יציאת מצרים. הארוחה היא חלק, חלק אחד בלבד קטן מהעניין. בוודאי, יש מקום שהמשפחה תתכנס. למה? והגדת לבנך. צריך ללמוד יחד עם הילדים את העניין של יציאת מצרים. כולנו צריכים ללמוד את זה. חג זה דבר שיש בו שמחה גדולה ורצינות גדולה. גדולי ישראל, לא רק אצל גדולי ישראל, לדוגמה, יש יהודים שנוהגים, יושבים בליל הסדר עם בגד שנקרא קיטל, בגד לבן. מה זה? אותו בגד שלובשים בימים נוראים. זה עבודת השם, ליל הסדר. זה לא רק מסיבה. חג בעם ישראל זה דבר רציני מאוד, וכמובן, שמח מאוד. וככה גם בחגים האחרים. שבועות, מתן תורה, אנחנו הרי נשארים ערים כל הלילה כדי ללמוד. ככה מנהג אצל רוב עם ישראל. מה קרה לחג? להישאר ער כל הלילה וללמוד, זה חג? זה החג, כך לומדים תורה, כך חוגגים את מתן תורה. צריך להבין מה המשמעות של חג. שוב, שמחה גדולה עם רצינות גדולה, עם התעמקות גדולה. אז כשבא אליך מישהו ואומר, מקלקלים לי את החג, כי נונים לי שבועיים עבודה לפני כן. לא, לא מקלקלים לך את החג. אלא יוצרים לך יחס אחר לחג. אתה לא תגיע באמת לחג אם אתה לא עובד. כמובן, יחד עם העבודה על מציאת החמץ, על ניקוי הבית, תעשה גם עבודה על הנפש, על המידות, על תיקון עצמך. כל הספרים מדברים על זה. אבל באמת, גם מצד המצוות, לא מספיק שאנחנו אוכלים מצה, אנחנו חייבים לסלק את החמץ. לא מספיק שאנחנו חוגגים את היציאה ממצרים, אנחנו צריכים לזכור את השעבוד. זה לא הולך ככה. בוא, שמחנו, זהו. היחס לחיים שונה לחלוטין. כמו שאמרנו קודם, שאפילו לשמוע דברי תורה בלבד בלי תיקון עצמי, זה לא מספיק. זה לא באמת. זה לא דרך הטובה. זה יכול אפילו חלילה להביא לקלקולים נוספים. אדם צריך להתרגל לעבוד. אז כשאנחנו מגיעים לחג היסודי ביותר שלנו, יום ההולדת של עם ישראל, כל הגדלות שדיברנו עליו לפני שבוע, שדיברנו עליה על גדלות עם ישראל, יפה, גדלות עם ישראל זה מצוין. אם אנחנו ניקח את כל הגדלות הזאת ונתאמץ ונעבוד ונוריד את הדברים עד לפרטים המעשיים הכי קטנים, אז ודאי שאנחנו צריכים להגיע לחג הפסח ולחגוג את כל הגדלות הזאת, אנחנו צריכים להתחיל בעבודה מעשית ולהוריד את הדברים עד הפרטים הכי קטנים. אם נבין את זה, יכול להיות שאחר כך נגיע גם נכון לספירת העומר. ונתחיל מיד אחרי החג יום טוב ראשון של פסח להגיד, רגע, איך אנחנו מתעלים לקראת חג מתן תורה? חג קבלת התורה? איך אנחנו מתקנים את עצמנו? אז העבודה הזאת היא לא סתם. מה העבודה הזאת לכם? מי אומר את זה?
הבן הרשע.
הבן הרשע, הוא לא מבין. למה צריך לעבוד? מה אומר הבן הצדיק? בואו תגידו לי מה אני צריך לעשות. תלמדו אותי את ההלכות. תנו לי הדרכות, כי מתוך התורה אני לא סתם עובד. יש, כן, יש נשים שמנצלות את הניקוי פסח כדי לנקות את כל הבית. פעם הייתה אצלי איזו בחורה, אמרה לי, האמא שלי מנקה גם את התקרה לפני פסח. אמרתי, תקרה? יש חמץ על התקרה? טוב, היא רוצה לנקות את התקרה, זה נותן לה הגשה טובה, שתהיה בריאה, אין לי בעיה, אבל זה לא נקרא, זה לא נקרא חמץ. אם לומדים את ההלכות, מקבלים הוראות מדויקות, ואז גם הרבה פעמים מתברר שזה לא כזה, כזאת עבודה קשה. אבל צריכים להיות מוכנים לעבוד. כן. יש שאלות, תודה. טוב, אני אתחיל מהשאלה האחרונה. כל המצוות, כפי שאמרתי, הן ציוויים אלוקיים. אנחנו מקיימים את כל המצוות כפי שהקדוש ברוך הוא אמר, בין אם אנחנו מבינים, בין אם אנחנו לא מבינים. לכן לפני שבוע קראנו פרשת פרה אדומה, שפרה אדומה הקדוש ברוך הוא אומר, תעשו ולא תבינו, ודווקא ככה תעשו. המצוות האחרות גם כן, אנחנו עושים בין אם אנחנו מבינים, בין אם אנחנו לא מבינים. אמרתי את זה קודם בשיעור, אבל אני רוצה לחזור ולהדגיש. כל מה שאנחנו נותנים טעמים למצוות, הבנה של המצוות, זה לבוא ולעזור. אבל גם אם זה לא נכון, כל המצווה מתקיימת. המצווה היא אלוקית, ויש בה הרבה יותר מאשר כל נימוק, כל הבנה, כל השיעור הזה הוא רק איזה משהו לעזור לכם בגישה למצווה. אבל המצווה היא אלוקית והיא הרבה יותר גדולה מכל מה שאנחנו הסברנו. לכן, מה ששאלו אותי, מה הקשר בין פתיתי לחם ברצפה לבין המידות שצריך לתקן? אנחנו לומדים מפתיתי הלחם ברצפה, כמו שהוא כותב, משהו גם על תיקון המידות. אבל צריך לנקות את החמץ בכל אופן. זה דבר ראשון. דבר שני, אם בעלת הבית נהיית עצבנית, אז היא צריכה לבדוק לא רק את החמץ, אלא גם את המידות שלה. כמובן, צריך לעשות מאמץ גדול מאוד לפני פסח, להיזהר מעצבנות ולנסות שכל בני הבית יהיו נחמדים אחד לשני. ונכון, זו עבודה קשה, וקשה במצבים כאלה להיות נחמדים ונעימים ושמחים, אבל צריך להתאמץ בזה, זה דווקא דרך טובה לתקן את המידות. צריך להשתדל, ושוב, צריך לקיים את המצוות בכל מקרה ובכל מצב, אבל כאן עוד יותר חשוב, להתאמץ ולתקן את המידות. ושאלה שלישית, רוב עם ישראל רואה בליל הסדר משהו מיושן. טוב, בשביל זה רבותיי אנחנו לומדים תורה. זה שרוב עם ישראל רואה בסדר חגיגה משפחתית, אז אנחנו שמחים לפחות שהם עושים את ליל הסדר. ואנחנו מאחלים להם שהם יגיעו לליל סדר יותר רוחני, יותר עמוק, יותר אמיתי, יותר תורני. אנחנו מתפללים על זה ומאחלים לזה, ובשביל זה אנחנו לפחות לומדים תורה, כדי שאנחנו נוכל כמה שאפשר להבין את הדברים. ולא להתפעל מזה שלצערנו היום יש הרבה יהודים שהתרחקו במידה זאת או אחרת, וברוך השם, לאט לאט חוזרים. לאט בהתחלה, והיום חוזרים יותר ויותר מהר. אז מתוך הדברי תורה שאנחנו לומדים, אנחנו נזכה בעזרת השם להבין יותר את המשמעות של החג. זה יעזור לנו, זה יקדם אותנו. ואנחנו ניכנס יותר ברצון ויותר בהתלהבות לכל העניין של קיום המצוות, אם עזרתי משהו ככה לכיוון הזה בשיעור הזה, אז זאת הייתה המטרה שלי. שיהיה חג שמח, רגילים לאחל חג קשה ושמח. חג קשה, פירוש הדבר שבאמת עם כל המצוות, כל ריבוי המצוות של חג הפסח, שיזכו לקיים אותם, כי המצוות, כפי שאמרנו, הן מצוות אלוקיות חשובות מאוד, עקרוניות מאוד, ממשיות מאוד, ויחד עם זה כמובן שיהיה באמת חג שמח מתוך הבנה, מתוך התעלות רוחנית, פסח קשה ושמח.